ראש השנה, דף למד ג', מתחילים בעזרת השם, דף למד ב', עמוד ב', במשנה למטה. נמל תעופה, אדם עומד להמריא ממדינה למדינה אחרת. כשהוא אורז את המזוודה, הוא צריך מאוד להיזהר, לא להכניס שם אמצעי לחימה, לא להכניס סחורה שצריך לשלם עליה מכס. כשהוא יעבור שם, בעמדת הבידוק, הבידוק הביטחוני, בידוק של המכס, שהוא יצא ללא דופי, שיוכל לעבור בגב זקוף, ולצאת נקי לגמרי מכל עבירה על החוק. כל שכן, כשאדם עובר, מה שנקרא במשנה בדף ט"ז, כבני מרון, כל אחד מאיתנו עובר ביום ראש השנה, בידוק אצל מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, בוודאי שהוא צריך לפשפש בין חפציו, בין מעשיו, בין דיבוריו ובין מחשבותיו, לגלות שמעשיו מתוקנים, ואם יש איזשהו דבר שצריך לנפץ ולנטץ ולבאר מבין חפציו, מעשיו וכדומה, שיעשה את זה לפני ראש השנה. ראש השנה זה מין גבול, מין מקום שבו האדם צריך לעבור, ולפני שהוא עובר שם הוא צריך לפשפש במעשיו ולתקן את דרכיו. כמו שכותב כבוד קדושת האדמו"ר, בעל השארית מנחם מוישווה, הוא היה בנו של האדמו"ר בעל אהבת ישראל מוויז'ניץ, הוא היה אח של האדמו"רים המפורסמים בעל האמרי חיים מוויז'ניץ ובעל המקור ברוך מסרט ויז'ניץ, בעל הדמשק אליעזר. הוא כותב בפרשת שופטים, צריך לתקן מעשיו קודם הימים הנוראים, כדי שלא יגיע ויעבור את הימים הנוראים כשהוא פגום בעבירות, רחמנא ליצלן. וזה, הוא כותב שם, רמזו רבותינו זכרונם לברכה במשנה שלפנינו. המשנה כאן אומרת, שופר של ראש השנה אין מעבירין עליו את התחום. פירוש הפשוט, מצוות תקיעת שופר, מצווה חביבה מאוד. חלק גדול מעם ישראל לא יכולים לעבור ראש השנה בלי לשמוע קול שופר. אפילו אם במצוות אחרות לא תמיד הם מקפידים, אבל על מצוות שופר לב יהודי לא יכול לוותר. צריך מראש להתארגן, להביא את השופר לבית הכנסת או אל התחום של העיר. אדם שאין לו מניין איפה שהוא גר ואין לו שופר, אז בערב ראש השנה ילך למקום שבו יש כן מניין ויש כן בעל תוקע שיתקע לו בשופר. כי שופר של ראש השנה אסור, כדי לקיים מצוות שופר, לעבור על איסורים. אפילו לא איסורים דרבנן. למשל, אין מעבירין עליו את התחום. אם אין ביישוב שאדם גר בו מניין ששומעים בו תקיעת שופר, ואין שם שופר ואין מי שיתקע בשופר, ואם הוא לא ילך מחוץ למקום איפה שהוא קנה שביטה, מחוץ למקום שלו, אם הוא לא ילך יותר מ-2000 ממש, זה בערך קילומטר, לא יהיה לו שופר. אז הוא אומר לעצמו, מצוות שופר, אולי לכבודה מותר לצאת יותר מתחום. בדרך כלל אסור בשבת וביום טוב ללכת יותר מ-2000 ממש מחוץ מהמקום שבו האדם שבת, בדרך כלל מחוץ לעיר. אסור ללכת יותר מ-2000 ממש. הוא יאמר, אולי בשביל שופר יהיה מותר. לא, אומרת המשנה, אסור, אסור לצורך שמיעת תקיעת שופר לצאת יותר מהתחום שמותר ללכת בשבת ויום טוב. גם לפי הדעה של רוב התנאים שסוברים שזה איסור בדרבנן לצאת מחוץ לתחום. וכן, אם רוצים ללכת להביא שופר מחוץ לתחום אל המושב, גם כן אסור. אסור לעבור על איסור תחומים לצורך מצוות תקיעת שופר. כותב השארית מנחם שזה בא לרמז כי השופר מעורר לתשובה. מצוות שופר. לכן, שופר של ראש שנה, אין מעבירין עליו את התחום, זה בא לרמז שלא לעבור את התחום של הימים הקדושים במעשים אשר לא ירצו. זאת אומרת, אל תעבור את התחום ותמשיך עם אותם המעשים שעשית לפני הימים הקדושים, גם אחר כך. לא, הימים הקדושים זה מין ביקורת גבולות. כל האמצעי לחימה, חומרי החבלה, כל הדברים הלא טובים משאירים לפני שעוברים את הגבול. כשבאים ועוברים כבני מרון אצל הקדוש ברוך הוא, צריך להגיע עם ידיים נקיות. מתחילים שנה חדשה, נקי חפיים מובר ליבב. מתחילים דף חדש ונקי, משאירים את כל הדברים הלא טובים הרבה מאחור. ממשיכה המשנה ומפרטת עוד דברים שיש בהם איסור. ולכן אפילו לצורך מצוות תקיעת שופר לא נעבור על האיסור הזה, גם אם בסך הכל איסור מדרבנן. ואין מפקחין עליו את הגל. אם יש ערימה של אבנים שמכסה את השופר, וכדי להוציא את השופר צריך לפנות את האבנים, זה אסור, כי האבנים הם מוקצים, אסור לטלטל אותם מדרבנן, אפילו לא לצורך מצוות שופר. אם השופר נמצא שם בראש האילן, צריך לטפס על האילן כדי להוריד את השופר, אבל זה יום טוב. חכמים אסרו ביום טוב לטפס ולהשתמש באילן. לא עולים באילן. ואם צריך בשביל להשיג את השופר, לרחוב על גבי בהמה כדי להביא את השופר, ולא רוכבים על גבי בהמה, חכמים אסרו לרחוב על גבי בהמה בשבת וביום טוב. וכן, אם צריך לשוט, להפליג בספינה כדי להביא שופר, ולא שתין על פני המים בראש השנה כדי להביא שופר. גם זה חכמים אסרו מדרבנן. יש לנו שופר, אבל הוא לא מוכן לתקיעה. יש לנו קרן של איל, אבל אין בו את הנקב. הוא לא חלול. ואין חותכין אותו. יש לו איל ששחטו, תראה לשחוט ביום טוב לצורך לאכול את הבשר, שחטו עיל, הוא רוצה ללכת ולחתוך את הקרן מהעיל ביום טוב. אסור, ואין חותכים אותו. בין אם הוא חותך אותו בשינוי, לא כדרך שחותכים בדרך כלל את הקרן מראש העיל, בדבר שהוא סך הכל אסור מדרבנן משום שבות, חותך אותו על ידי סכין שקוצרים בתבועה, מה שנקרא מגל, שאין הדרך לחתוך בו את הקרן, בכל זאת זה אסור, אפילו שזה רק אסור מדרבנן. ובין, אסור גם לחתוך את אותו קרן, בדבר שהוא אסור משום מצוות לא תעשה דאורייתא, אם הוא חותך על ידי סכין. הוא עובר על מלאכה מהתורה שאסור לחתוך, ולחתוך את הקרן של העיל מתוך הראש. אבל אם יש לו שופר, רק שהשופר תרגלו בו הרבה בחודש אלול, והשופר כולו מלא בפסולת, הוא רוצה שהקול של השופר יצא צלול, רוצה לנקות את השופר. אם רצה ליתן לתוכו מים או יין, כדי שהקול יצא צלול, ייתן. זה לא נחשב שהוא מתקן כלי. זה דרך שרוחצים כלים, זה דבר שדרכו. יש טיפ שהבעלי תוקים נותנים לנקות שופר, לשפוך לתוכו איזשהו חומר אלכוהולי, כמו למשל, יש כאלה שופכים וודקה, או מישהו אחר ישפוך משקה אחר, משקה חריף, והוא סותמים את הפה של השופר ואת הצד השני, הפתח של השופר הרחב, סותמים את זה עם היד, ומערבבים את המשקה האלכוהולי בתוך השופר, ואז כשהוא יתערבב טוב, שופכים את המשקה החוצה, אפשר לעשות את זה כמה פעמים, זה מנקה מאוד טוב את השופר, זה גם שומר על הצלילות של הקול. כך נותנים למשקה להתעדות. זה דרך טובה איך לנקות את השופר. בדרך כלל עושים את זה מערב יום טוב. אבל המשנה כאן אומרת שאם הוא לא רחץ את השופר מערב יום טוב, יכול לעשות את זה גם ביום טוב עצמו. עוד אומרת המשנה, וזה אחד היסודות של הלכות חינוך, אין מעכבין את התינוקות מלתקוע. אפילו ילד שהוא בגיל לפני גיל חינוך, שהוא עדיין לא מספיק מבין. בכל זאת, אם הוא תוקע בשופר, אפילו בראש השנה, יש אומרים אפילו אם הוא חל בשבת, ראש השנה שחל בשבת, שאז לא תוקעים בכלל בשופר, קטן, אם הוא תוקע מעצמו, לא אומרים לו אל תתקע. אם הקטן תוקע כדי להתרגל, כדי ללמוד. זה דווקא קטן שלא הגיע לחינוך, שעדיין אין חיוב לחנך אותו. עדיין בגיל צעיר, בדרך כלל גיל 4, וכדומה. אבל אם זה ילדים שהגיעו לחינוך, כמו שהגמרא מעמידה את החלק הזה של המשנה, מתעסקים עמהם. איתם כן מתעסקים, מלמדים אותם לתקוע בשופר, לא רק שלא מונעים מהם, אלא מזרזים אותם לתקוע בשופר בראש השנה. עד שילמדו. זאת אומרת, מה שכתוב, אין מעכבין את התינוקות מלתקוע, אבל משמע שלא מעודדים אותם, רק לא מונעים מהם. מצד אחד אתה לא מונע ממנו, אבל מצד שני אתה גם לא מעודד אותו. זה ילד שעדיין לא הגיע לגיל חינוך. אבל ילד שכבר הגיע לגיל חינוך, אתה גם מעודד אותו לתקוע בשופר, אפילו שזה ראש השנה. ידוע, שופר של ראש השנה, בראש השנה עצמו, אין לו דין מוקצה. והמתעסק, זה הלכה נוספת, אומרת המשנה. אחד שתוקע בשופר, לא על מנת לצאת ידי חובה, סתם מתעסק בו. בגמרא נראה דוגמה, מה יכול להיות מתעסק. אדם כזה לא יצא ידי חובה. וכן, השומע מן המתעסק, אחד מתעסק עם השופר, סתם לעשות קולות, הוא לא מכוון לשם תקיעה, לא מתכוון לשם קולות של שופר, ומישהו אחר שומע ומתכוון לצאת ידי חובה, אבל התוקע לא מכוון להוציא, לא מכוון אפילו לצאת בעצמו התוקע. אז מי ששומע גם כן לא יצא. במשנה למדנו רשימה של דוגמאות של מלאכות מהתורה מדרבנן, וכל הדברים האלה אסור לעשות אפילו אם בעקבות ההימנעות שלנו מעשיית מלאכה ביום טוב, לא נוכל לשמוע קול שופר. שואלת הגמרא, מה איתם? הרי מצוות שופר זה דבר חשוב, למה לא תחלל את היום טוב כדי לתקוע בשופר? תרצת הגמרא, כי שופר, לתקוע בשופר, זה מצוות עשהו. כתוב, יום תרועה יהיה לכם. והאיסור עשיית מלאכה ביום טוב, זה גם מצוות עשה, כי כתוב שבתון, שצריך לשבות מעשיית מלאכה, וזה גם לא תעשה, כי כתוב כל מלאכה לא תעשו. אז המשקל של מלאכה ביום טוב חמור יותר מאשר המשקל של תקיעת שופר. יותר חמור לעשות מלאכה ביום טוב מאשר לא לתקוע בשופר. כי איסור עשיית מלאכה ביום טוב, גם יש מצוות עשה לא לעשות מלאכה, וגם יש מצוות לא תעשה לא לעשות מלאכה. לעומת זאת, תקיעת שופר יש רק מצוות עשה, אז המצוות עשה ולא תעשה של מלאכה ביום טוב גוברים על תקיעת שופר שהיא רק מצוות עשה. אין מצוות עשה של שופר, דוחה את לא תעשה ועשה. גם המלאכות שאסורים רק מדרבנן, הראשונים מבארים, למה גם השופר גם לא דוחה אותם? הרי בסך הכל שופר זה מצווה מהתורה, והמלאכות האלה הן בסך הכל אסורות מדרבנן, כמו למשל, לפי התנאים שסוברים שלצאת מחוץ לתחום זה רק אסור מדרבנן, למה שיהיה אסור לצורך תקיעת שופר? וכן, לטלטל מוקצה לצורך השופר, לעלות באילן, לרכוב על הבהמה, לשוט בספינה, שזה איסורים מדרבנן, כמובן בספינה שאין בה מנוע, ספינה שהיא שטה מעצמה. זה איסורים מדרבנן. למה שמצוות שופר שהיא מהתורה לא תדחה אותם? אז הראשונים מבארים שכשחכמים תקנו דברים שהם נחשבים איסור מלאכה מדרבנן, כמו איסור מהתורה, הם תקנו כאין האיסור מהתורה. כשהם תקנו את האיסורים שלהם, הם תקנו אותם כאין איסורים מהתורה. כל דתקון רבנן, כאין דאורייתא תקון. תקנו כמו האיסור מהתורה. עכשיו, יש כוח ביד החכמים לומר לאדם, תשמע, אמנם יש מצוות תקיעת שופר, אבל אתה אל תתקע בשופר אם אין לך שופר, ובשביל להשיג אתה צריך לומר לשוט בספינה, ויש לנו חשש, אולי אתה תבוא ו... תתקן לעצמך ספינה וכדומה, ותעבור על איסור מהתורה יותר חמור. יש לחכמים כוח למנוע מאדם לקיים מצווה, אבל אין לחכמים כוח לומר לאדם תעבור על עבירה מהתורה. יש להם כוח לומר לו שב ואל תעשה. ככה כמו שמבואר בהרחבה במסכת יבמות דף פיתת, שם זה המקור של הכוח שיש לחכמים לומר לאדם תימנע מקיום מצווה. אל תתקע בשופר כדי שלא תיכשל בדבר חמור יותר. יש כוח ביד החכמים. ולכן כאן חכמים עצרו את האדם מקיום מצווה, לא שם אמרו לו תעשה עבירה, עצרו את האדם מקיום מצווה בגלל החששות הכבדים שהיה שאדם יעבור על איסור חמור, לכן הם עשו את זה. במשנה למדנו 6 דוגמאות של איסורים דרבנן שאסור לעבור עליהם כדי לקיים מצוות שופר. אין מעבירין עליו את התחום, אסור לי ללכת יותר מ-2,000 אמה מחוץ למקום שאני שובט בו בשבת ויום טוב כדי לשמוע קול שופר ולהביא שופר מחוץ לתחום, לדוגמה אחת. אחרי זה כתוב, אין מפנים את האבנים שהם מוקצים בשביל לגלות ולהוציא את השופר משם. לא עולים על אילן, לא רוכבים על בהמה, לא שתים בספינה במים, ולא חותכים אותו אפילו במגל שקוצרים בתבועה. לא עולים באילן ולא רוכבים על גבי בהמה וכולי. נשאלת השאלה, למה צריך כל כך הרבה דוגמאות? תביא את הדוגמה הכי קלה, את האיסור הכי קל, ותאמר שגם את האיסור הקל הזה אסור לעבור כדי לקיים מצוות שופר. ואז אני אבין שכל שכן האיסור החמור בוודאי שאסור לעבור כדי לקיים מצוות שופר. אשתא, תביא את שתי הדוגמאות הראשונות. תביא את הדוגמה של איסור תחומין, שלפי התנא כאן זה אסור מדרבנן, לצאת יותר מ-2,000 אמה בשבת ויום טוב. ואת האיסור של טלטול האבנים כדי לפנות את האריסות, כדי להוציא משם את השופר. ואמרת לא, שהם לא נדחים בשביל מצוות שופר. ואני אומר שהאיסורים הבאים של לא לעלות באילן ולא לרחוב על גבי בהמה ולא לשוט בנהר, שבהם יש חשש, אולי האדם יעשה איסור דאורייתא. כי הרי מה הסיבה שאסור למשל לעלות על גבי האילן בשבת ויום טוב? שמה הוא יתלוש ענף. מה הסיבה שאסור לרחוב על גבי בהמה? גם כן, שמה יתלוש ענף בשביל לזרז את הבהמה. למה אסור לשוט? שמה ילך ויתקן לו כלי שייטין, שמה ילך לתקן לעצמו איזשהו ספינה או משהו. שאלה דברים שאם הוא יעשה אותם, אולי יעבור על איסור דאורייתא. מבעיה צריך לומר שאסור לעשות אותם בשביל תקיעת שופר. תרץ את הגמרא נכון, באמת, היה מספיק שיאמרו את הדוגמאות הראשונות, רק זו, אלה איסורים דרבנן שאי אפשר לבוא דרכם לאיסור מהתורה, זה נאמר שלא עוברים אותם בשביל תקיעת שופר, ואין צריך לומר זו קטני, ולא צריך לומר באמת, המשנה הולכת בצורה כזאת, שהיא כותבת את הדוגמאות היותר מחודשים, וגם מביאה את הדוגמאות שהן באמת אין צריך לומר אותן. ובכל זאת המשנה מפרטת וכותבת גם את הדוגמאות האלה. עכשיו, בהמשך הגמרא תשאל שאלה דומה. אם אתה כותב שאפילו מלאכות מדרבנן, אני לא הולך לעבור ולעשות אותן בשביל תקיעת שופר, אז לא צריך לומר שאסור לי לעשות מלאכה מהתורה כדי לשמוע קול שופר. ולכן נשאלת השאלה, למה המשנה כותבת שאסור לי לחתוך בסכין מיוחדת את הקרן של העיל בשביל לעשות ממנה שופר? אבל לפני כן הגמרא מבארת את המשנה, שבמשנה למדנו שיש שני דרכים איך לחתוך את הקרן מראש העיל וראש הבהמה. באופן אחד זה יהיה אסור מדרבנן, ובאופן השני זה יהיה אסור מהתורה. ואין חותכין אותו בין בדבר שהוא אסור משום שבות, איסור דרבנן זה נקרא שבות, איסור מלאכה בשבת ויום טוב מדרבנן נקרא איסור שבות, ובין בדבר שהוא אסור משום לא תעשה מהתורה. באיזה אופן אדם חותך את הקרן והוא רק עובר משום שבות דרבנן? כשהוא לא חותך אותו בסכין שרגילים לחתוך בו קרן של איל, אלא במגל שרגילים לחתוך בו תבועה. ולכן זה רק אסור מדרבנן, כי זה לא כדרך שחותכים בדרך כלל. ומתי אם הוא יחתוך הוא יעבור במצוות לא תעשה מהתורה? כשהוא חותך את השופר בסכינה, בסכין שהדרך לחתוך בשופרות. ואז הוא עובר על איסור גמור של לא תעשה מהתורה. ומיד הגמרא שואלת, כמו ששאלנו קודם, אשתא, אם במגל, שהוא כלי שחותכים בתבואה, שאם הוא יחתוך בו את הקרן, הוא בסך הכל יעבור משום שבות, מלחמי מדרבנן, בכל זאת אמרת לא. אתה אומר בתחילת המשנה, אסור לעבור אפילו על מלחמי מדרבנן, כדי לשמוע כל שופר. אז לעבור על איסור שהוא ממש לא תעשה, לחתוך את הקרן עם סכין שרגילים לחתוך בו שופר, מבעיה צריך לחדש שאסור, אומרת הגמרא נכון, המשנה שלנו כתובה בצורה כזאת, של זו ואין צריך לומר זו קטני. קודם כל כותבים את הדוגמה המחודשת יותר, שאסור אפילו לעשות מלאכה מדרבנן, ולחתוך את השופר במגל, כדי לשמוע כל שופר, וכותבים אחר כך את החידוש הקטן יותר, שגם מלאכה מהתורה אסור לעבור כדי לשמוע כל שופר. במשנה למדנו, אבל אם רצה לשטוף את השופר מבפנים, ניתן לתוכו מים או יין, יש כאלה שנוהגים לטבול את השופר לפני תקיעת שופר, ייתן, זה לא נחשב שהוא מתקן כלי, זה מותר. מדייק את הגמרא, מים או יין, אין, זה מותר לתת לתוך השופר, אבל מי רגליים, זה מהמשנה נראה שלא ייתן. מתנית אינמני לפי מי נאמרה המשנה שלנו, כמו דעתו של אבא שאולי, לתניה, אבא שאול אומר, מים או יין מותר לתת לתוך השופר, כדי לצחצחו שהכל יהיה צלול, אבל מי רגליים, גם אם הוא מנקה את השופר, אסור לתת אותו בשופר מפני הכבוד, זה לא דרך ארץ. במשנה למדנו, אין מעכבין את התינוקות מלתקוע. מה אתה מדייק מכאן? שמכיוון שהילדים בסוף יהיו מבוגרים, אז הם צריכים בסוף לדעת לתקוע בשופר. לכן אם אתה רואה אותם בראש שנה תוקעים בשופר, אל תעצור אותם. תדייק מזה. הנשים שהן פטורות במצוות שתלויות בזמן, הן לא יכולות להיות מוגבלות בעניינים של זמן, כי התפקידים שלהם הם תפקידים שאינם תלויים בזמן. שמעתי פעם דוגמה מאוד מוצלחת. אם אישה תהיה חייבת למשל בקריאת שמע שחרית, והנה היא מארגנת את הבן או את הבת, להוציא אותם אל ההסעה למוסדות החינוך. היא כבר, כמעט, הילד כבר כמעט מוכן, וההסעה אמורה להגיע בדקות הקרובות, והיא חייבת לעצור, כי עוד שתי דקות סוף זמן קריאת שמע. אז מה, אז הילד יפספס את ההסעה, יגיע למוסד החינוכי מאוחר, הן לא יכולות להיות מוגבלות בזמן. מצוות שתלויות בזמן, נשים פטורות. אז גם מצוות שופר, הן לא יכולות להיות מחויבות במצוות שופר, כי הן צריכות להשגיח על ילדים. זה אחד ההסברים שמסבירים, לכן הן פטורות. בראש שנה אין ילדים, בראש שנה לא צריך לטפל בהם. הן לא יכולות להיות מחויבות במצוות שופר, למרות שנשים צדקניות כן הולכות לשמוע שופר בראש שנה, אבל הן לא חייבות. לכן, אסור להם לחלל את היום טוב על ידי תקיעת שופר. ומעכבין אותם לתקוע, כי יש בזה איסור בל תוסיף רש"י כותב. אז במשנה שלנו כתוב שנשים אסור להם לתקוע בראש שנה, כי יש בזה איסור משום בל תוסיף. והתניא הברייתא כתוב, אין מעכבין לא רק את התינוקות, אלא לא את הנשים ולא את התינוקות מלתקוע ביום טוב. זאת אומרת שגם נשים, אם רוצות לתקוע כדי להתאמן, אף אחד לא עוצר ולא מונע באדם, אפילו בראש שנה. אמר רבי, נכון, יש ויכוח בין התנאים באמת, והמשנה והברייתא, כל אחת מהם זה דעה אחת מבין שתי הדעות, לא קשיא. המשנה שאוסרת לנשים לתקוע זה כמו דעתו של רבי יהודה, שהוא אומר שמצווה שתלויה בזמן, לא רק שנשים פטורות, אלא אסור לנשים לקיים אותה. אסור לנשים לקיים את המצוות האלה. מה שהברייתא מתירה לנשים לתקוע זה כמו דעתו של רבי יוסי, וכמו דעתו של רבי שמעון, שהם סוברים שמצוות שנשים פטורות כי הן תלויות בזמן, אם הן אוהבות את המצווה ורוצות לקיים את המצווה הזאת, הן יכולות להרשות לעצמן, וכמו שכך באמת נפסק להלכה. דתניא, כתוב בפרשה של הקורבנות, כשאדם בא להביא קורבן לבית המקדש, צריך לסמוך את ידו על ראש הקורבן. אבל שם כתוב, דבר אל בני ישראל וסמך ידו. דורשים, בני ישראל סומכים, מקיימים מצוות צמיחה ונשענים על ראש הקורבן, ואין בנות ישראל סומכות. לא נשענות על ראש הקורבן שאין מביאות. דברי רבי יהודה, אין בנות ישראל סומכות, זאת אומרת שאסור להן. אסור להן לקיים את המצווה הזאת שלא, הן לא מחויבות, גם אסור להן לקיים את זה. כי לפי דעתו של רבי יהודה, הן עוברות באיסור בעל תוסיף, אם הן מקיימות מצוות שהן פטורות בהן, ככה הרש"י מבאר, שזה משום בעל תוסיף. רבי יוסי ורבי שמעון אומרים, גם אם התורה פותרת נשים במצוות סמיכה להישען על ראש הקורבן שהן מביאות, אבל אם הן רוצות, נשים סומכות רשות, יש להן רשות לסמוך על ראש הקורבן, והן לא עוברות משום בעל תוסיף. ככה גם, לפי דעת רבי יוסי ורבי שמעון, נשים יכולות, כל מצווה שהן פטורות מלקיים אותה, יכולות לחייב את עצמם ולקיים את המצוות האלה. רק מה? אם הן רוצות לברך ברכת המצוות, כאן כבר יש ויכוח בין הפוסקים. יש פוסקים, וכך סוברים בני עדות המזרח, שאסור להן לברך. רוצות לשבת בסוכה? שיברכו ברוכות הבאות, שישבו, לא שיברכו, שישבו ברוכות הבאות. רוצות לקיים מצוות ארבעת מינים? שיקיימו מצוות ארבעת מינים. רוצות לקיים מצוות? שיקיימו, אבל לא יברכו. לא יברכו. אבל יש מהפוסקים, וכך נוהגים בני עדות אשכנז, שנשים יכולות גם לחייב את עצמם ולברך. כך נוהגים על כל פנים הרוב. שנשים שרוצות כן לברך, לפי אם הם נוהגים כמו מנהג רבני אשכנז, כן מתירים להם בדרך כלל לברך. כמובן, להלכה כל אחד יברר אצל רבותיו ואצל המורה הוראה שהוא הולך על פיהם, וינהג על פי רבותיו. למדנו במשנה שקטנים, יש מצווה אפילו להורים, לאבא, להרגיל אותם לתקוע בשופר, אפילו בראש השנה, אבל מתעסקים בהם עד שילמדו. אמר רבי אלעזר חידוש, אפילו בשבת. תניה נמי אחי, מתעסקים בהם עד שילמדו אפילו בשבת. מצד שני, ואין מעכבים התינוקות מלתקוע בשבת, ואין צריך לומר ביום טוב. אתה רואה אותו תוקע, אל תפריע לו. עכשיו, זה קצת שונה ממה שאמרנו קודם. הגוף הקשיה, מצד אחד אמרת, מתעסקים בהם, תלמד אותם, תעודד אותם, תדחוף אותם לזה עד שילמדו. ואפילו בשבת, על מה לכתחילה אמרינן, תיקעו, תתרגלו. ועד התנה, בהמשך, כמו שגם ראינו במשנה, אין מעכבין, אתה רואה אותו תוקע בשופר, אל תיקח לו את השופר, אל תגיד לו להפסיק. עיכוב העודה לא מעכבין, רק אתה לא מפריע לו, אתה לא עוצר אותו, עליך תחילה. אם תדייק, אפשר להתבונן ולדייק בחלק הזה במשנה, שלך תחילה לעודד אותו, לא אמרינן תיקעו. אז רגע, כשאני רואה אותו תוקע בשופר, אני צריך לשתוק, אבל מצד שני אני לא הולך לעודד אותו לזה, או שמצד שני... חלק אחר במשנה ובברייתא כתוב שצריך לעודד אותם. אומרת הגמרא, זה לא סתירה, תלוי באיזה גיל. לא קשיא. כאן שמעודדים את התינוק, את הילד לתקוע, מדברים בקטן שכבר הגיע לגיל חינוך. הוא כבר מבין. יש רש"י בערכין שכותב שזה אותו ויכוח במסכת יומא, מדף פ"ב, שיש כאלה אומרים גיל 8-9, ויש כאלה אומרים גיל 9-10. אבל שם התוספות אומרים שזה לא בדווקא, כי הוויכוח ביומא זה לעניין תענית של יום הכיפורים. שם באמת זה גיל מאוחר יותר. אבל לעניין חינוך לתקיעת שופר, זה יכול להיות גם גיל מוקדם יותר, זה תלוי בחוכמתו של הילד, אז הוא מגיע לגיל חינוך. כשהוא הגיע לגיל חינוך, אתה כבר מעודד אותו לתקוע בשופר כדי ללמוד. אבל כאן, מה שבהמשך כתוב שאם הוא תוקע, אתה לא מפריע לו, מדובר בקטן שעדיין לא הגיע לחינוך. אין לי מצווה להתעסק איתו, ללמד אותו לתקוע בשופר, ולעודד אותו לתקוע בשופר. אז, אם הוא תוקע, אני לא עוצר אותו. במשנה למדנו הלכה נוספת. והמתעסק, והוא מוציא קולות מהשופר שלא לשם תקיעה, לא יצא מידי חובה. דייקת הגמרא, דווקא מתעסק, הוא דלא יצא. כי הוא לא התכוון לתקוע. אבל אחד התכוון לתקוע, רק הוא לא התכוון לשם מצווה. הוא התכוון לתקוע. התוקע לשיר, הוא אוהב את הקול של השופר. יצא. הוא לא חייב לכוון לשם מצוות תקיעת שופר. העיקר שהוא מכוון לשם, הוא מכוון לתקוע, להוציא את הקול של התקיעה. תדייק מדברי המשנה שהוא יצא. למה? אולי נאמר שהתנא של המשנה מסייע לי לרבה. דאמר רבה, התוקע לשיר, יצא. כי לפי דעתו של רבה, לא צריך ממש לכוון לשם מצווה. העיקר שהוא מכוון להוציא את הקולות כראוי. גם הוא מכוון להוציא את הקולות, כי הוא אוהב לשמוע את הקולות האלה. בפועל הוא הוציא את הקולות, הוא יצא ידי חובה. דוחה הגמרא זה לא ראיה. דילמה תוקע לשיר, גם אם הוא מתכוון לתקוע, רק הוא לא מתכוון לשם מצווה, התנא של המשנה שלנו, נמי מתעסק קרי לי. אולי התנא של המשנה גם כן קורא לו שהוא מתעסק והוא לא תוקע ממש. אז אם כן, אין הוכחה מהמשנה שלנו, האם מצוות שופר צריכה כוונה או לא צריכה כוונה. עוד למדנו במשנה, שאם אדם תוקע בגלל שהוא מתעסק בתקיעת שופר, והוא לא מתכוון לשם מצווה או לשם תקיעה. ומישהו אחר שומע את הקולות של השופר ואומר, או, הנה יש פה מישהו שתוקע, בוא ואני אצא ממנו ידי חובה. אבל התוקע בעצמו לא מכוון לשם מצווה. האם זה ששומע ממנו יכול לצאת? לא. השומע מן המתעסק גם כן לא יצא. אבל השומע מן המשמיע לעצמו, תדייק מפה, שאם יש אחד שתוקע כי הוא רוצה לעצמו לצאת ידי חובה, אז הוא תוקע לעצמו. בא מישהו והוא שומע תקיעת שופר. תקיעות כל כך צלולות, כל כך ברורות. אומר, טוב, אולי אני אצא ידי חובה מהתקיעות האלה. אבל התוקע לא כיוון להוציא מישהו אחר. התוקע כיוון בעצמו לצאת. התקיעות האלה קשרות בשביל מי שתוקע בהם. ומה עם מישהו אחר שרוצה לצאת? האם צריך כוונה מיוחדת של התוקע להוציא ידי חובה את האחרים? או שאם הוא מכוון לעצמו לתקוע, בשביל לא, שהוא בעצמו יצא ידי חובה, אם מישהו אחר רוצה גם לצאת, הוא יכול גם בלי כוונה מיוחדת של התוקע, השומע יכול לצאת ידי חובה. כאן נראה שדווקא אם התוקע לא כיוון בכלל, גם הוא עצמו לא כיוון לצאת, אז השומע לא יוצא. אבל תדייק מפה, השומע מן המשמיע לעצמו שכן מכוון לעצמו לצאת, מהי? יצא? למה? אולי נאמר שהמשנה שלנו תהבת תיוב תהידי רבי זרע, היא תהיה תשובה ניצחת לפרוח את דבריו של רבי זרע. מה עם דבריו של רבי זרע? אמר לרבי זרע לשמעי, רבי זרע היה לו בעל תוקע. הוא אומר לו, הוא היה שמש, היה בעל תוקע גם. אומר, אני מבקש ממך, כשאתה תוקע בשופר, יכוון בצורה מפורשת, ותקע לי, תכוון להוציא אותי ידי חובה. אתה רואה שלפי דעתו של רבי זרע, אם האדם תוקע בשביל עצמו, הוא מכוון שהוא עצמו יצא ידי חובה, הוא לא מוציא אחרים, אלא אם כן הוא מכוון מפורש להוציא אותם ידי חובתם. ופה במשנה שלנו נראה, ונראה לדייק, שגם אם הוא מכוון לצאת בעצמו ידי חובה, כבר מישהו אחר יכול לצאת, גם בלי שהתוקע יכוון להוציא אחרים. דוחה הגמרא לא. דילמה, גם במשנה שלנו, כשהיא אומרת, השומע מן המתעסק לא יצא, גם אם אדם שומע ממישהו שתוקע לעצמו בשביל לצאת ידי חובה, גם כן לא יצא. רק איידי דתנא רישא מתעסק, מכיוון שכשדיברנו על אדם שתוקע לעצמו, מתי הוא לא יוצא ידי חובה? אם הוא מכוון לצאת לעצמו, ודאי שהוא יצא ידי חובה. מתי הוא לא יוצא ידי חובה? כשהוא סתם מתעסק עם השופר, והוא לא מכוון לשם תקיעה או לשם מצווה. רק אז הוא לעצמו לא יוצא ידי חובה. אז לכן, תני, סייפנה מי מתעסק. לכן, כשמישהו אחר שומע, כשהתנא של המשנה אומר מקרה שהוא לא יצא ידי חובה, אז יכול להיות שהוא יכול לקחת דוגמה, שאדם תוקע בשופר, והוא מכוון רק הוא עצמו שיצא ידי חובה, יכול להיות שגם אז השומע לא יצא. למה לוקחים דוגמה שגם התוקע לא יצא ידי חובה? כי מתוך שבמקרה הראשון דיברנו על דוגמה שהתוקע לא יוצא ידי חובה, אז גם במקרה השני מדברים על דוגמה שהתוקע לא יוצא בעצמו ידי חובה. אבל ייתכן באמת שהמשנה שלנו תסבור כמו דעתו של רבי זרע, שכשאדם תוקע לאחרים הוא צריך מפורש לכוון להוציא אחרים ידי חובתם. אנחנו פונים לעסוק במשנה האחרונה במסכת ראש השנה. ומודים ומעללים ומשבחים את הקדוש ברוך הוא שזיכה אותנו להגיע לרגע הזה. המשנה האחרונה במסכת ראש השנה היא משנה מאוד הלכה למעשה, ממש. לעניין תקיעת שופר, אדם שרוצה לתקוע בשופר, לדעת את ההלכות איך תוקעים בשופר. אומרת המשנה, סדר התקיעות של ראש השנה, אז מדברים פה קודם כל על הבסיס, מה שנקרא מהתורה. הוא תוקע שלוש פעמים, זאת אומרת שלוש פעמים את הסדרה, מה שצריך לתקוע, הוא תוקע את זה. מה שבסופו של דבר צריך לתקוע, תוקעים את זה שלוש פעמים. את כל הסדרה תוקעים שלוש פעמים. פעם אחת כנגד מלכויות, פעם אחת כנגד זיכרונות, ופעם שלישית כנגד שופרות. את הלימודים לזה, בעזרת השם, נלמד בשיעור הבא בדף למד דלת, אבל על כל פנים צריך לתקוע את הסדרה שלוש פעמים. עכשיו, כמה זה הסדרה? של שלוש, שלוש. דהיינו, כל סדרה תוקעים שלוש תקיעות. צריכים לתקוע תקיעה, תרועה ותקיעה. זהו. מעיקר דין תורה, מה שנקרא, צריך לתקוע תקיעה, תרועה, תקיעה. זהו. זה סדרה. עכשיו, מכיוון שתוקעים את זה אחד כנגד מלכויות, אחד כנגד זיכרונות, אחד כנגד שופרות, אז תוקעים שלוש פעמים. תקיעה, תרועה, תקיעה פעם אחת, תקיעה, תרועה, תקיעה פעם שנייה, ותקיעה, תרועה, תקיעה פעם שלישית. זה עיקר דין תורה. וזה מה שהמשנה כאן כותבת, סדר תקיעות שתוקעים שלוש פעמים, דהיינו פעם מלכויות, זיכרונות, שופרות, של שלוש שלוש, כל פעם תוקעים שלוש. תקיעה, תרועה, תקיעה. זה דבר אחד. עכשיו המשנה פונה לדבר נוסף. מה האורך של התקיעה? שיעור תקיעה עושה טו... כמה אורך? עד מתי ימשיך? כמו שיעור של שלוש תרועות. מה פירוש? אנחנו יודעים תרועה, מה שאנחנו קוראים תרועה, זה ה... טו 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 טו. כן? אז מה, שלוש פעמים טו 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 טו? שלוש תרועות? למה? הגמרא מעמידה שכשיעור תקיעה זה כמו שיעור של תרועה אחת. למה כתוב כאן כשלוש תרועות? כי מדברים על שלוש סדרות, הרי אנחנו עושים סדרה אחת כנגד מלכויות, סדרה שנייה כנגד זיכרונות, וסדרה שלישית כנגד שופרות. אז יש לנו שלוש תרועות, כל תרועה מהשלוש תרועות האלה יש לה תקיעה. והשיעור של התקיעה זה כמו שיעור של תרועה, ככה הגמרא מעמידה את זה. עכשיו, כמה השיעור של תרועה? שיעור תרועה כשלוש יבבות. יבבה זה טו-טו-טו. מייבבים, בכי זה טו-טו, זה קולות קצרים מאוד, טו-טו-טו. אז לפי דעתו של רשי, זה חידוש, אנחנו להלכה לא עושים ככה. לפי דעתו של רשי, תרועה מספיק טו-טו-טו. ותקיעה גם כן מספיק באורך הזה. אבל בתוספות מביא מהריבה והריבן, ריבם, שאומר ש... יבבה זה הכוונה סדרה של שלוש קולות. זה טו-טו-טו שלוש פעמים. טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו. זה תשע תורמיתין זה נקרא. אז אם כן, שיעור של תקיעה זה כמו השיעור של תרועה כזאת. השיעור בזמנים שאנחנו מכירים, הכי מהר זה יוצא בערך שנייה. תשע... תורמיתין זה נקרא, תשע כוחות, טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו, תשע פעמים, יוצא שנייה בערך. אז אם כן, השיעור של תקיעה זה בערך שנייה. כמובן שמאדרים לעשות יותר, שתי שניות, שלוש שניות, יש כאלה אפילו עוד. כי השיעור של תקיעה, יש לה שיעור רק כמה הכי קצת. השיעור המועט ביותר צריך להיות לפחות שנייה. אבל כמה יותר, כמה להרבות, אפשר להרבות בלי גבול בתקיעה. לכן, יש אומרים לעשות את התקיעה לפחות שתי שניות, שלוש שניות. יש כאלה אפילו אומרים יותר, אבל הכי קצת זה שנייה אחת, כל תקיעה. והתרועה עושים תשע, גם כן עושים תשע כוחות, שזה לוקח שנייה, זה טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו, תשע פעמים. כמו דעת הריבה והריבם. אומרת המשנה הלכה נוספת, תקע בראשונה. הרי כשתוקעים תקיעה, תרועה, תקיעה, אנחנו יש לנו תקיעה שברים, תרועה, תקיעה, אנחנו בהמשך נראה גם למה, אבל נאמר כרגע שתוקעים תקיעה, תרועה ותקיעה. הוא תקע בראשונה, תקע כמו שצריך, תקיעה ארוכה, כמו שצריך. אחרי זה הוא עשה תרועה, ובתקיעה שלאחר מכן משך בשנייה כשתיים. עשה קול של תקיעה כפול. אמר שתקיעה לוקח שתי שניות, הוא עשה ארבע שניות. אז שלא יחשוב שעכשיו הוא עשה פה שתי תקיעות. לא, הוא עשה תקיעה אחת ארוכה. אין בידו אלא תקיעה אחת. אתה לא יכול לחתוך את התקיעה לשתיים. אתה עכשיו רוצה לתקוע למשל תקיעה תרועה תקיעה, ועוד פעם תקיעה תרועה תקיעה. אז עשית תקיעה אחת כמו שצריך, אחרי זה תרועה, אחרי זה עשית תקיעה נוספת, התקיעה הנוספת הזאת עשית אותה ארוכה, אז אל תחשוב שאתה עכשיו יכול לדלג על התקיעה שלפני התרועה הבאה. אתה תעשה תקיעה, תרועה, תקיעה ארוכה, במקום התקיעה שלאחר מכן, ואז נשאר תרועה ותקיעה. לא. תקיעה, תרועה, תקיעה, לא משנה כמה אורך של התקיעה שלאחרי התרועה, אחרי זה אתה עושה שוב פעם תקיעה, תרועה ותקיעה. כי לא אומרים שאנחנו כאילו חותכים את התקיעה לשניים, למרות שזה מאוד ארוך. גם אם אתה עושה תקיעה במשך דקה, כמה, לא משנה מה האורך. בכל זאת אנחנו מחשבים את זה כתקיעה אחת. אגב, להלכה צריך מאוד לדעת שצריך לשמוע את התקיעה מתחילתה ועד סופה. שאדם לא יאמר, הבעל תפילה, הבעל תוקע מעריך כל כך בתקיעה, כל הכבוד לו. באמת, הוא התאמן כמו שצריך ויש לו ריאות חזקות, ממש מצדיע לו. אבל אני, אין לי סבלנות להקשיב תקיעות כל כך ארוכות. אני בינתיים אמר תהילים, אין דבר כזה. אם האדם לא שומע מתחילת התקיעה עד סוף התקיעה, לא יצא ידי חובה. צריך לשמוע מתחילה ועד הסוף. למרות שבעצם התקיעה באמת לא צריכה להיות כל כך ארוכה, אבל אם התוקע העריך, חייבים לשמוע את כל התקיעה מתחילתה ועד סופה. את התקיעות, מה שאנחנו עושים, מחלקים אותם. יש את התקיעות מה שנקרא דמיושב, ויש תקיעות דמעומד. התקיעות דמיושב זה לפני תפילת מוסף, מברכים את הברכות על תקיעת שופר ושחיינו, לשמוע כל שופר ושחיינו, ושומעים 30 קולות, 3 פעמים תקיעה שברים תרועה תקיעה, 3 פעמים תקיעה שברים תקיעה, ו3 פעמים תקיעה תרועה תקיעה. וזהו, אחר כך מתפללים תפילת מוסף, יש תקיעות דמעומד, שזה תוקים אחרי מלכויות, אחרי זיכרונות ואחרי שופרות. כל פעם תוקים תקיעה שברים תרועה תקיעה, תקיעה שברים תקיעה ותקיעה תרועה תקיעה. אם אדם הלך והתפלל את כל התפילה, והוא לא תקע אחרי מלכויות, זיכרונות ושופרות, מי שברך, כי לא היה לו שופר אז, אז הוא כבר עשה את כל המלכויות, זיכרונות ושופרות, ורק אחר כך נתמנה לו שופר, נזדמן לו שופר, אז מה הוא יעשה? תוקע, הוא מריע ותוקע 3 פעמים, פעם אחת כנגד מלכויות, פעם שנייה כנגד זיכרונות, ופעם שלישית כנגד שופרות, אפילו שהוא לא מסדר את זה כמו מלכויות, זיכרונות ושופרות. למשל, אדם בא ותוקע בשופר, במחלקות, שנזכה כולנו להיבדל לבריאות ולחיים ארוכים, אבל הוא תוקע במחלקות, נאמר של בעלי שמחה, הוא תוקע שם, הוא צריך לתקוע לפחות 3 פעמים. תקיעה, תרועה, תקיעה, תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה, ואז עוד פעם, תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה, תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה, אחרי זה, תקיעה, שברים, תקיעה, תקיעה, שברים, תקיעה, תקיעה, שברים, תקיעה, אחרי זה, תקיעה, תרועה, תקיעה, תקיעה, תרועה, תקיעה, תקיעה, תרועה, תקיעה, זה יוצא ביחד 30 קולות, שזה הלכה למעשה חייבים. אם בן אדם ממש לחוץ בזמן, שישאל מורה הוראה, אבל זה, מעיקר הדין, זה התקיעות שצריך לתקוע. אנחנו נוהגים בבית הכנסת לתקוע 100 תקיעות, כמו שכאן תוספות מביא בשם הערוך. בהמשך הגמרא אנחנו מדברים על היבבה של אם סיסרא. היא יבבה 100 יבבות, וכנגדם אנחנו תוקעים 100 קולות בראש שנה. כמו שנגיע לזה בהמשך. אבל אדם שתוקע והוא צריך לעבור ממקום למקום כדי לתקוע ואין לו זמן להאריך את כל המאה קולות, 30 קולות זה הסכום של מעיקר הדין. כשם ששליח ציבור חייב להתפלל לעצמו, כי אין מישהו שמוציא אותו ידי חובה, הוא בעצמו השליח ציבור, כך לפי דעת חכמים, כל יחיד ויחיד, אם הוא יודע להתפלל, חייב בעצמו להתפלל. הוא לא יכול לבוא לבית הכנסת ולהקשיב לשליח ציבור ובזה לצאת ידי חובה. זה יכול לעזור אם הוא לא יודע להתפלל, אבל אם הוא יודע להתפלל, הוא חייב להתפלל, בין בראש שנה, בין בשאר ימות השנה. השליח ציבור שחוזר את התפילה, הרי שליח ציבור מפלל את כל התפילת 18 פעם נוספת, זה כדי להוציא ידי חובה את אלה שלא יודעים להתפלל בעצמם. רבן גמליאל אומר, שליח ציבור מוציא את הרבים מדי חובתם, גם מי שיודע להתפלל, אם מאיזושהי סיבה הוא לא רוצה להתפלל תפילת 18, הוא יוצא ידי חובה מהשליח ציבור. אפשר להשתמש עם ההצעה הזאת, אם בן אדם למשל, יש מקרים מסוימים שהוא מסתפק אם הוא צריך לחזור תפילת 18 או לא, אז לפעמים המורה הורה יאמר לו, לך תעמוד ליד השליח ציבור, תאמר לו שכשהוא חוזר את התפילה, חוזר חזרת השץ, תפילת 18, שיכוון להוציא אותך ידי חובה, תעמוד לידו, כי למשל כשאומרים מודים אנחנו לך, אז יש מודים דרבנן, כולם אומרים ביחד, אתה אל תגיד ביחד עם כולם מודים דרבנן, שהבעל תפילה יגיד את זה קצת בקול, שאתה תשמע את כל תפילת 18, ואז תצא מכל הספקות. אם יש לך ספק אם יצאת ידי חובה או לא, תשמע ממנו ותצא בזה ידי חובה. זה יכול להיות מצוי גם להלכה שישתמשו עם ההצעה הזאת. במשנה למדנו שהשיעור של תקיעה היא כמו שלוש תרועות. שלוש תרועות? שואלת הגמרא, אנחנו העמדנו כבר את המסקנה של הגמרא שהשלוש תרועות זה כנגד גם שלוש תקיעות. לנו, הרי יש שלוש סדרים. אחד כנגד מלכויות, אחד כנגד זיכרונות ואחד כנגד שופרות. אז יש שלוש תרועות, אז יש גם שלוש תקיעות. אז כל תקיעה זה כמו תרועה. זה הגמרא תגיד במסקנה. אבל לכאורה, על פניו נראה במשנה, שהשיעור של התקיעה צריך להיות כמו שלוש תרועות, והתניא שיעור תקיעה זה רק כמו תרועה אחת. זה הברייתא שאנחנו נראה בדף הבא. אבל בכל אופן רואים מפה שתקיעה זה כמו תרועה אחת ולא כמו שלוש תרועות. מתרצת הגמרא, אמר הבעיה. אין ויכוח ביניהם, רק מה? תנא דידן כחשיב, כשאומר תקיעה, הכוונה תקיעה דכול הוא בווי. תקיעה אחת של כל השלושה סדרים. הרי יש תקיעה, תרועה, תקיעה, שלוש פעמים. אחת כנגד מלכויות, אחת כנגד זיכרונות, אחת כנגד שופרות. אז את התקיעה הוא התכוון לכל השלושה סדרים. ותרועות, כשהוא אומר שיש שלוש תרועות, דכול הוא בווי, פה הוא כבר כן מפרט את כל השלוש. התקיעה הוא לא פירט את השלוש, אבל בעצם מדברים על השלוש סדרים. לעומת זאת, תנא ברא, התנא של הברייתא, כחשיב גם לגבי התקיעות, חד בווה ותו לא. זאת אומרת, הוא דיבר רק על תקיעה אחת ותרועה אחת. תנא של המשנה שלנו דיבר על כל השלוש סדרים. אז לכן אומר שלוש תרועות, והתקיעה הוא התכוון תקיעה של כל אחד מהשלוש סדרים, שזה בעצם שלוש תקיעות. שלוש תקיעות כנגד שלוש תרועות, כל תקיעה כנגד תרועה. לעומת אותה ברייתא מתכוונת על סדר אחד, תקיעה כמו תרועה. ומה עם הסדר השני אותו דבר, והסדר השלישי גם אותו דבר. במשנה למדנו, שיעור תרועה זה כמו שלוש יבבות. ואמרנו דעת רשי, כמו הזמן שלוקח לומר טו טו טו. זהו, ממש קצר, תקיעה ממש קצרה. והבאנו את הריבה והריבם, שזה גם מה שעושים להלכה בדרך כלל היום, ששלוש יבבות, הכוונה שכל יבבה זה של שלוש קולות. דיינו, שלוש פעמים טו. טו 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 טו. ככה, תשע פעמים, שלוש פעמים שלוש. זה יוצא תשע תורמיתין, מה שזה נקרא, תשע כוחות. תשע פעמים שאומרים את הטו ברצף אחד אחרי השני. שואלת הגמרא, והתניא שיעור תרועה זה כמו שלושה שברים. פה פעם ראשונה שאנחנו נחשפים לשברים במשנה והגמרא שלנו. ששברים זה יותר ארוך מיבבה. זה טו, טו, טו. זה כמו יותר ארוך. אומרת הגמרא, נכון, באמת יש ויכוח בין המשנה לבין הברייתא. אמר הבעיה, בהא ודאי פליגי. דכתיב, הפסוק אומר על ראש שנה, יום תרועה יהיה לכם. צריך לתקוע תרועה בראש שנה. מה זה תרועה? מתרגמינן, יום תרועה, יום יבבה יהיה לכון. עכשיו אנחנו לא יודעים מה זה יבבה. וכתיב, לומדים מהפסוק שנאמר, בימי דה סיסרה. אמו של סיסרה. שסיסרה היה מלך שיצא להילחם, הוא היה שר צבא שיצא להילחם עם עם ישראל. והוא נהרג במלחמה. אבל אמו, כשהוא לא חזר, היא מאוד בכתה. מדוע בושש לבוא? מדוע איחרו פעמי מרכבותיו? וחברותיה של אמו אמרו לה, מה דואגת? אל תדאגי, הוא כל כך הרבה מלחמות הוא יצא, והוא תמיד ניצח, גם עכשיו הוא יחזור. כתיב בימי דסיסרה, בעד החלון השקפה, הסתכלה בחלון, השקיפה, חיכתה לבן שלה שיבוא, סיסרה, ותייבב יבבה. אם סיסרה. יבבה, היא עשתה יבבה. אז אם כן, אנחנו רואים שיבבה זה קול של בכי, של צער. עכשיו, איזה, איך הולך קול של בכי? וזה הוויכוח בין התנא של הברייתא לתנא של המשנה. התנא של הברייתא סבר, מר סבר, שיבבה זה גנוחי גנח. אוי, אוי, אוי. אז זה כמו שברים. טו, טו, טו. לכן הוא אומר ששיעור של תרועה זה שלושה שברים. ומר סבר, התנא של המשנה שלנו סובר, שיבבה זה ילו ליליל, זה כמו הבכי של הקולות הקצרים יותר. שבן בוכה, או, ככה בוכה בכי יותר רצוף. זה טו 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 טו, זה כמו קול של בכי. ובאמת, אנחנו כמובן עושים את שתי הדעות, כמו שנבהר בשיעור על הדף הבא, דף למדלת, שם המובה שאנחנו עושים מספק גם יבבה כמו שברים, וגם יבבה כמו תרועה, וגם יבבה כמו שברים ותרועה ביחד, כי יש דרך שאדם גם נאנח, אוי, אוי, שלוש פעמים, ואז הוא בוכה, בכי כזה ארוך, לכן עושים גם שברים תרועה ביחד, טו, 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 ואז טו, 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 טו. זה בעצם, לכן אנחנו עושים תקיעה שברים תקיעה, שזה כנגד הגניחה לבד, שזה שברים, אחרי זה תקיעה תרועה תקיעה, שזה כנגד הממש יבבה, היללה, שזה קול של תרועה, ואחרי זה עושים גם גניחות וגם יללות ביחד, תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה. השיעור, דיברנו לגבי שיעור של תקיעה, אמרנו שזה שיעור כמו תרועה. שתרועה, מה שלהלכה, זה יוצא כמו שאמר הריבה והריבם בתוספות, שהם אומרים שהשיעור הוא כמו 9 תורמיתים, 9 כוחות. טו, 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 ככה. 9 קולות, 9 קולות קצרים. זה שיעור של תרועה להלכה ולמעשה. ולכן השיעור של התקיעה זה באותו אורך. ולפי בדיקת מחשב, זה יוצא בערך שנייה. לוקח לעשות את 9 קולות האלה. לכן שיעור של תקיעה, של לפני השברים ואחרי השברים, ולפני התרועה ואחרי התרועה, זה יוצא שנייה. רק מאדרים לעשות את זה יותר. 2 שניות, 3 שניות, 6 שניות אפילו. עכשיו, מה לגבי השיעור של התרועה? זה פשוט, זה 9 קולות קצרים. לגבי השיעור של השברים, זה באמת רש"י נוקט ששברים, כל שבר, זה הרי טו, 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 אז כל טו, זה 2 כוחות, 2 תורמיתין, כמו טו, טו, ככה רש"י נוקט. אבל אנחנו גם פה נוקטים כמו דעת הריבה והריבם, שהם אומרים שהשיעור הוא כמו 3 כוחות, טו, טו, טו. אז זה צריך להיות טו, 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 כל קול של השבר, כל שבר צריך להיות בשיעור של 3 כוחות, שזה 3 תורמיתין. כמה זה יוצא בשניות? זה יוצא כמובן, אם תקיעה זה 3, אם תקיעה זה יוצא שנייה, אז כל שבר צריך להיות 1/3 שנייה. זאת אומרת שבאמת להלכה ולמעשה, כשאדם תוקע בשופר, יכוון. תקיעה הוא שיעשה לפחות שנייה, הוא יכול להאריך כמה שהוא רוצה. אבל שיעשה לפחות שנייה, השברים זה מאוד מעכב. שברים צריך שיהיה מדויק. אי אפשר שיהיה קצר מדי ואי אפשר שיהיה ארוך מדי. כי אם אתה עושה אותו קצר מדי, אז זה לא שבר. ואם אתה עושה אותו ארוך מדי, זה כבר נהיה תקיעה. אתה צריך שזה יישאר שברים ולא יהיה תקיעה. אם אתה עושה כל טו, 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 טו מדי ארוך, זה נהיה ממש 3 תקיעות במקום שזה יהיה שברים. לכן צריך שהשיעור יהיה פחות מתקיעה. מכיוון שאנחנו נוקטים שהתקיעה זה בערך שנייה, זה צריך להיות פחות משנייה. מה שהכי מהודר שזה יהיה 1/3 שנייה. מי שלא יכול לכוון את הבדיוק 1/3 שנייה, לפחות 0.5 שנייה. אבל בטוח שזה לא יהיה שנייה שלמה. כי אם זה שנייה שלמה, זה כבר ממש נקרא כמו תקיעה, זה כבר לא נקרא שבר. ומכיוון שהשברים, כל שבר הוא 1/3 שנייה, אז אתה עושה את התקיעה שנייה שלמה. תקיעה, שברים, תקיעה, זה שנייה, שנייה, שנייה. התקיעה זה שנייה, השברים זה שנייה, והתקיעה שלאחר מכן זה שנייה. כמובן שאת התקיעה אתה יכול לעשות יותר משנייה, כמו שאמרנו קודם. עכשיו, כשאתה עושה תקיעה, תרועה ותקיעה אותו דבר, התקיעה השנייה, התרועה זה גם שנייה, והתקיעה שלאחריה זה גם כן שנייה. אבל כשאתה עושה תקיעה, שברים, תרועה, וגם שברים וגם תרועה, אז התקיעה שלפניכם והתקיעה שלאחר מכן צריכה להיות ארוכה יותר. היא צריכה להיות כמו השיעור גם של השברים וגם של התרועה. לכן צריך להיות לפחות 2 שניות. רק אנחנו לא רוצים שזה יהיה מדי מדויק, כדי שזה בטוח יהיה כשיעור, אז עושים יותר, עושים תקיעות ארוכות יותר, לפחות 3, 4, 5, 6 שניות, התקיעה שעושים לפני השברים תרועה ואחרי השברים תרועה. לכן, להלכה ולמעשה, אדם שרוצה לבוא ולתקוע בשופר, הוא צריך לעשות קודם כל 3 פעמים תקיעה, שברים תרועה, תקיעה, אז את התקיעה הוא יעשה, בגלל שיש שברים תרועה באמצע, אז זה יותר משנייה, כי זה גם שברים וגם תרועה, אז עושה תקיעה של 2, 3, 4, 5, כדי שיעשה אפילו 6 שניות את התקיעה שלפני כן, בדיעבד 2, 3 שניות זה גם כן טוב, תקיעה לפני כן, אחרי זה שברים, כל שבר יעשה 1/3 שנייה, או 0.5 שנייה, ודאי לא שנייה שלמה, כי אם הוא עשה שנייה שלמה, נסתם שהוא לא יצא ידי חובה, כי זה כבר הפך להיות תקיעה, יעשה שברים, אחרי זה תרועה זה 9 קולות קצרים, אחרי זה את התקיעה של לאחר מכן גם כן יעשה לפחות 2-3 שניות. ככה יעשה 3 פעמים תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה, אחר כך הוא עובר לתקיעה, שברים, תקיעה, אז גם התקיעה יכולה להיות קצרה יותר, כי זה רק בשביל שברים. אז שנייה זה הכי קצת, יעשה 2-3 שניות, אחרי זה יעשה את, את השברים, שכל שבר, כמו שאמרנו, זה שליש שנייה או חצי שנייה, ככה 3 שברים, 3 כל הנחות כאלה, ואז את התקיעה, אותו דבר, 2-3 שניות, ככה 3 פעמים, תקיעה, שברים, תקיעה, תקיעה, שברים, תקיעה, תקיעה, שברים, תקיעה, אחרי זה עושה תקיעה, תרועה, תקיעה, אז תקיעה גם כן צריך שיהיה בערך 2-3 שניות, והתרועה זה 9 קולות, 9 קולות קצרים, טו, 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 9 כאלה, אחרי זה תקיעה, ככה עושים 3 פעמים, וזה להלכה ולמעשה, תקיעת שופר, הלכות תקיעת שופר בקצרה, רק נסיים, מה שאמרנו שהתוספות מביא בשם הערוך, שנוהגים, אלה שמתפעלים בבית הכנסת, לעשות 100 קולות של תקיעת שופר, למה? כנגד היבבות של אם סיסרא, ככה מובא בתוספות, בשם הערוך, והמוסר פה הוא עד לשמיים, איך אנחנו יודעים כמה יבבות יבבה אם סיסרא? זאת אומרת שהגיע מלאך משמיים וספר את היבבות של אם סיסרא, כמה יבבות היא מייבבת, וכשיבבה 100 יבבות, אמרו די, היא כבר בכתה יותר מדי, היה לה צער מדי הרבה, למרות שהיא הייתה לא יהודיה. ערבייה, זקנה, כל כך אכפת למלאכי השרת כמה יבבות היא מייבבת, עד כדי כך שסופרים כל יבבה. זאת, זה רמז וחיזוק לימי ראש השנה, למה למדו את תקיעות שופר דווקא מאם סיסרא, כדי לומר לנו, תראה אפילו היא, אם לא נגזר עליה לייבב יבבה נוספת, היא לא תייבב את היבבה הנוספת. כל צער וכל הנחה של בן אדם, הקדוש ברוך הוא מדקדק ומדייק על ההנחה, שלא תהיה הנחה אחת מעבר. זה דבר אחד שלומדים. דבר נוסף שלומדים מפה, שאם סיסרא, כל החברות אמרו לה, מה את מייבבת? הרי סיסרא תמיד שהיה יוצא למלחמות הוא היה מנצח. גם עכשיו הוא בוודאי ניצח. והיא אמרה להם, לא! יכול להיות שכל הפעמים הוא ניצח והפעם הוא נפל. ככה גם כן אומרים לבן אדם מבוגר שאומר, מה, אני בטוח שבראש שנה אני אצא, הקדוש ברוך הוא יכתוב אותי לחיים. כבר שנים אגבי שנים היו לי ראש שנה, למה שנתרגש השנה הזאת? אומרות, גם אם סיסרא ידעה שיכול להיות שהוא ניצח עוד פעם ועוד פעם. יכול להיות שעבר עוד ראש שנה ועוד ראש שנה, יצאת זכאי בדין, אבל הפעם אתה צריך להשקיע, אתה לא יודע מה יהיה הפעם. בעזרת השם, תזכה גם בשנה הזאת להיכתב ולהיחתם בחיים טובים. נסיים רק בעוד פנינה קצרה, שאמר זקני רבי יוסף חיים זוננפל, זכר צדיק לברכה, כך אומרים בשמו, יום תרועה יהיה לכם, יהיה, זה אותיות יוד ה' ועוד פעם יוד ה', יוד פעמים ה' ועוד פעם יוד פעמים ה', 10 פעמים 5, ה' זה גימטריה 5, ויוד זה גימטריה 10, 10 פעמים 5 ועוד 10 פעמים 5, 10 פעמים 5 זה 50, ועוד 10 פעמים 5 זה עוד פעם 50, יום תרועה יהיה לכם, יהיה, תעשו 100, 50 ועוד 50 זה 100 קולות. עוד דבר אומרים בשמו, אשרי העם יודעי תרועה. יודעי זה גם כן בגימטריה, י' זה 10, ו' זה עוד 6, ד' זה עוד 4, ביחד זה 20, ע' זה 70, ביחד זה 90, ועוד י' של יודעי זה עוד 10, בסך הכל 100. אשרי העם יודעי תרועה, אלה שתוקעים 100 פעמים, 100 תקיעות ביום ראש שנה, השם באור פניך יעלכון, ועד כאן דף למד ג'.